פרקי אבות, פרק א', משנה י' א'. דיברנו על שמעיה ואבטליון. אבטליון אומר, חכמים ייזהרו בדבריכם. שם התחוב הוא חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים. מים הרעים הכוונה היא תלמידים שאינם הגונים, ויסבירו את מה שאתה לימדת בשיעור לא נכון, ואחר כך התלמידים האלה יעבירו הלאה, וישתו התלמידים הבחרים ונמצא שם שמיים מתחלה. אבטליון מתכוון לומר, ישנם שני סוגים של תלמידים. יש תלמידים שרוצים ללמוד ולהבין, יש להם שאלות. יש תלמידים שההשקפה שלהם לא נכונה, ומנסים לחפש בדרשה של הרב משהו שנדמה לו שהרב מסכים איתו, ואז הוא מצטט, גם הרב אמר ככה. שאלו אותי בלבטים במזרחי, למה כשאתה מדבר בדרשה אתה חוזר יותר מפעם אחת? אמר לי מישהו, אנחנו טמבלים? מה, אנחנו לא מבינים? אמרתי לו ככה. אני חוזר פעם, פעמיים, שלוש, כדי שאנשים יבינו לא רק את מה שאני אומר, אלא את מה שאני מתכוון. וגם זה לא עוזר תמיד. לפעמים בן אדם בשיעור אומר, זה קורה בשיעורים, בדרשות, אחרי הדרשה בבית הכנסת, או בשיעור, הרב, אבל אתה אמרת ככה וככה. אמרתי, לא, אני לא אמרתי, יש פה אנשים. אבל ככה אני הבנתי, זאת הבעיה. שהרבה פעמים אנשים יש להם את הדעה שלהם, הרב מדבר, הראש ישיבה מדבר בישיבה, ולתלמיד יש כבר את המיינוק שלו. זה הדעה שלו. ומחפש בשיעור של הראש ישיבה, או בדרשה של הרב, או בשיעור שהוא שומע מכל מי שלא יהיה, ונדמה לו שמשהו שנאמר מתאים למה שהוא חושב. אפשר לצטט כבר שהראש ישיבה, הרב, המלמד, גם כן חושב כמו שאני אומר. וזה לא נכון. וזה עובר הלאה לתלמידים, ונמצא שם שמיים מתחלם. רוצה להביא שתי דוגמאות טרגיות מהתורה, מהתלמוד, מהמשנה ומהגמרא, של אנשים שלא הבינו כמו שצריך, ועד היום אנחנו סובלים מזה. טרגדיות. הטרגדיה הראשונה, המלך שאול. שמואל קורא למלך שאול. שאול המלך צריך לדעת, כשהתמנה להיות מלך, אומר הנביא, בן שנה שאול במולכו. שאול המלך היה בגיל שנה כשנהיה מלך. שואלת הגמרא, בגיל שנה, אם הפמפרס הבינו אותו למלך? אומרת הגמרא, מה תינוק בן שנה בלא חטא? אף שאול המלך בלא חטא. הוא היה בן 20, בן 30. אולי יותר אפילו. היה לו בת מיכל שהתחתנה. היה בן 40-50. כמו ילד, כמו תינוק בן שנה ללא חטא. בא שמואל הנביא ומצווה אותו, שמואל א', פרק ט"ו, הפטרה של פרשת זכור, שבת לפני פורים. בא ומתאר, שמואל הנביא מגיע אל שאול המלך, ואומר לו, לך ואחרמת את עמלק מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצה, מגמל ועד חמור. מה יכול להיות יותר ברור ממה שנאמר? לך ואחרמת את עמלק, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצה, מגמל ועד חמור. מה יכול להיות יותר ברור מזה? חוזר שאול המלך, הביא שם את הנשים ואת הגג. אומר לו שמואל, מה קורה? אומר שאול, הקימותי את דבר השם, קיימתי. אומר לו שמואל, ומה כל הצון אשר אנוכי שומע באוזניי? אמר לך משור ועד גמל, משור עצה. אומר, העם הביא, זה פה מדובר כאן ב-200,000 כבשים. זה קורבנות לבית המקדש לעשר שנים הקרובות, חסכנו 3 מיליון דולר. אמר לו שלמה המלך, החפץ להשם בעולה ובזבחים. שמוע מזבח טוב, צי הרן, יותר טוב מאשר קורבנות, אתה עושה טובות לקודש ברוך הוא, אתה חוסך כסף לעם ישראל, אתה לא שומע מה שאומרים לך. הוא אומר, כן, אבל חוץ מזה עשיתי כל מה שהקודש ברוך הוא אמר, אומר לו שמואל, הולך ויכוח. אבל שמואל, אתה לא עשית. הוא אומר, אני כן עשיתי. הוא אומר, אתה לא עשית. ואת הגג אישרת, ונשים אישרת, ופה אישרת. עד שהוא קולץ ואומר לו, קלטתי, העם רצה ופחדתי מהעם, פחדת מהעם, קורא לו תמעיל, קרא השם מלכות ישראל מעליך, ונתנה לרעך הטוב במקרה. שואלת הגמרא בבובי בסרי, שאול המלך, צריך לדעת, אנשים לפעמים חושבים שבגלל שאול שהוא רדף אחרי דוד, מדובר כאן בצדיק מצדיקי עולם. שאול המלך נבחר למלך על ישראל, הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל למנות את שאול, הוא טעה. הייתה טעות חמורה, חטא גדול, אין שאלה. אבל מדובר בקדושי עליון, אין לנו מושג מה זה שאול המלך. שוויגר פאטר של דוד, סבא של שלמה המלך, אי אפשר לתאר בכלל מה שהולך כאן. זה קדוש, קדוש, קדוש לאללה. אבל חטא, שואלת הגמרא, איך הוא חטא? אתה לא שומע מה שאומרים לך מאיש ועד אישה, שור, שה, גמל, חמל, תינוק, הכל. התורה כותבת על עמלק, סוף פרשת כי תצא, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. לא תשכח. פרשת זכור, שבת לפני פורים, אין דפון פרשת כי תצא, כולם מכירים. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך, כל הנחשלים אחרי, ואתה ויגיע, תמחה את זכר עמלק. אבל המלמד בתלמודו יראה, כשהוא לימד, לא הסביר כמו שצריך, והוא הבין שאול בתור ילד בגיל 10, שזכר הכוונה היא זכרים. לא זכר, קין ערי נרום, כשלא יישאר זכר, כמו שאומרים, זיכרונו לברכה. אדם נפטר, הזיכרון שלו לברכה. זכר, זה הזיכרון. תמחה את זכר שלא יישאר אפילו חתולה מהמלק, שלא יגידו, אתה רואה את החתולה הזאת? זה מאחד המלקי שהרגנו. אז נשאר זכר. לא חתולה, לא אכבר, לא חתולה, נמלה, איש, אדישה, גמל, חמור, ג'ירפה, זברה, הכל. כך הסביר מלמד, אבל מלמד לא חזר פעם שנייה, ונשאר לו בזיכרון, תמחה את זכר המלק. פה שורש הטעות, וכשהוא שמע את זה, אומרת הגמרא, הוא הלך למלמד, ולפי דעה אחת, שאול המלך הרג את המלמד. ולפי תירוץ אחר, כעס עליו. שתי תירוצים בגמרא. המלמד לא חזר פעם, הוא בטח הסביר זכר המלך, לא זכר, אלא להשמיד זכר. ודאי. אבל לא שאלת את התלמידים אם הבינו. לא שאלת, לא עשית בחינה. לא היה שיעורי בית, חמש שאלות בבית שצריכים לעלות במחברת, ולראות, ואז המלמד אומר, אופ, 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 יש כאן טעות, מיד מתקן. לא חזר ובדק. אמר פעם אחת, הסביר, ושאול קלט בתור ילד בגיל 8-10, וככה זה נשאר לו בראש, וזה היה מקור הטעות. עד היום, חיזבאללה, חמאס, עמלק, איראן, נשאר מאז. נהרות אירופה מלאים בדם. אין סנטימטר באירופה שלא ספוג בדם יהודי. כי לא השמדנו את עמלק. יש גויים שלא אוהבים אותנו, זה בסדר. הגויים לא צריכים לאהוב אותנו. איך אמר פעם רב גדול בארץ, איך הגויים יאהבו אותנו אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו? אנחנו יהודים אוהבים אחד את השני. שמאלנים, ימנים, חסידים, חרדים, ספרדים, אנחנו אוהבים אחד את השני. אנחנו לא אוהבים אחד את השני. אז למה שהם יאהבו אותנו? אז ממילא הגויים לא צריכים לאהוב אותנו. אבל מי שרוצה להרוג אותנו, גם אם אנחנו נגור באוגנדה, זה עמלק. וזה נשאר מהגג שנשאר חי, והיה עם בחורה בהיריון, ומנולד עשר, המן בן המדתה האגגי, זה אגג מלך עמלק, ששאול לא הרג אותו. להיזהר עם התלמידים, להסביר פעמיים ושלוש, שיחשבו התלמידים שהרב חושב שהם טמבלים ומסביר להם ארבע פעמים, העיקר שיבינו. דוגמה אחת, טרגדיה עד היום. דוגמה שנייה, דוגמה רוחנית. אנטיגנוס איש סוחו אומר בפרק א' משנה ב', אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כתלמידים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אומר אנטיגנוס ככה, ודאי שבן אדם שמקיים מצווה מקבל שכר, אין עבד העובד את רבו שלא מקבל שכר. אין דבר כזה. אדם עשה עבודה, צריך לשלם לו. אין מתנות. הגמרא אומרת, רופא שלא לוקח כסף, חבר שלך רופא, לא צריך לשלם, חייבים לשלם לו. לפני שנים עברתי איזשהו טיפול רפואי קטן, והרופא אומר, כבוד הרב, לא לוקח כסף. אמרתי, לא לוקח כסף, אני הולך לרופא אחר. כי הגמרא אומרת שאסיה, אסיה זה רופא, שלא לוקח כסף, הוא לא רופא. אז הוא אומר לי, תיתן כמה שאתה רוצה. אז נתתי כמה מאות דולר. בדרך כלל לוקחים 1,000, 1,500, נתתי לו כמה מאות, חייב לשלם. אין דבר כזה שבן אדם עושה עבודה ולא משלם. לא מדבר על בן לאבא, אח, אחים, זה משהו אחר, אבל אדם זר עושה עבודה, מגיע לו כסף. אין מתנות. הנחה, יפה מאוד. תשלומים, יפה מאוד. בלי ריבית, יפה מאוד, אבל לשלם צריך. הקמר אנטיגנוס יסוחו, ודאי שתקבלו שכר. אבל תשתדל להגיע לרמה הגבוהה הזאת שאתה עושה את המצווה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ואני עושה רצון השם. גם אם אנחנו נעשה את המצוות רק כדי לקבל שכר, זה טוב מאוד. הלוואי שנעשה את המצוות, ובראש לקבל שכר לבא, זה מצוין. אבל יש דרגה עוד יותר גבוהה, שעל ידי עבודת עמידות ועבודה רוחנית, מגיעים לדרגה לעשות רצון השם. יש סיפור על הגאון מווילנה. השבוע הייתי בווילנה, על קברו של הגאון מווילנה. טסנו מווילנה, לא חזור, התפללנו, חלום חיי היה להשתתח על קברו של הגאון מווילנה, רבי אליהו, זכר צדיק לברכה, והיינו שם ואמרנו את כל התהילים, שלושה איש, עוד שניים שנסענו, הלוך וחזור. בווילנה זה לא יומן, היום כל אחד יכול לקנות בשוק ארבעת המינים 500 אתרוגים, מה שאתה רוצה תקנה. פעם היה אתרוג אחד בכל העיר, לולב אחד בכל העיר, היה לרב אתרוג לולב, וכל הקהילה עמדה בתור וברכו על הלולב. איפה חלמו פעם לפני 200 שנה, 300 שנה, כל אחד קונה אתרוג לבן שלו, אתרוג ולולב, והדסים והרבות, שוק ארבעת המינים, 1,000 הדסים, 500 אתרוגים, 200 לולבים, תקנה מה שאתה רוצה. לא היה דבר כזה לפני 200 שנה. וחיפשו אתרוג לגאון, ולא היה אתרוג בווילנה. והגאון חיפש אתרוג. בעיר אחרת, רחוק מווילנה, הייתה אישה שהיה לה עץ אתרוגים. אמרו לה, אולי תמכרי אתרוג לגאון מווילנה. אז היא אמרה, אני מוכנה למכור לו, יש לי תנאי, לא צריך כסף, שיסכים למכור לי את כל העולם הבא שלו. אמרו אנשים, הגאון, עולם הבא, איזה בקשה זאת? מה פתאום שהוא יסכים? נתנו שיעור לפני זמן במזרחי, אפשר למכור עולם הבא, אי אפשר למכור עולם הבא, זה נושא בפני עצמו. אז זה מה שהיא רוצה. באו לגאון, כך אנשים פחדו להגיד לו, אמרו, יש משהו? יש, אין, תגידו לי, אמרו, יש אישה שמוכנה למכור אתרוג, אתרוגים יפהפיים, מעודרים, קשרים, הכל טוב יפה, אבל אם רוצה, תנאי שתמכור את כל העולם הבא שלך בשביל האתרוג, ורקון, אין בעיה, אני מוכן? אין בעיה, תביאו נייר, מחר את כל העולם הבא שלו, וקיבל אתרוג. אומרים שהגאון באותה שנה בסוכות, רקד עם האתרוג הכי הרבה, הוא אומר, מה קרה? אין לי עולם הבא בכלל! המצווה שלי מקיים לשם שמיים, אין שכר, אין כלום! הכי לשם שמיים שיכול להיות. רק כאן ושמח, היה שמחה גדולה באותה סוכות. הקוצקי רבי אומר, שמע את הסיפור הזה, 40 שנה אחר כך, אומר הקוצקי רבי, אם הגאון מוכן למכור את העולם הבא שלו בשביל אתרוג, הרי העולם הבא שלו פי 100. אדם שמוכן למכור את כל העולם הבא בשביל מצווה אתרוג, הרי אין לך עולם הבא גדול מזה. זה אמר הקוצקי רבי. בכל מקרה, הסיפור של על מנת לעשות שכר. ישבו שם צדוק ובייטוס, שני אנשים, שהיו מקולקלים בהשקפתם. והם לא הבינו. הם רצו להבין מאנטיגנוס שמקבלים, שעל המצוות שהבן אדם עושה, לא מקבלים שכר. אנטיגנוס לא אמר את זה, להפך. הוא אמר, מקבלים שכר, אבל תשתדל לעשות את המצווה לשם שמיים ולא לשם שכר. זה הכל. אבל הם רצו להבין, כי זו הייתה המחשבה האפיקורסית שלהם. יש, שאלו, עובדת רבו ולא מקבל שכר? הייתוכן? לא יכול להיות דבר כזה. עמדו ופרשו. הצדוקים והבייטוסים והשומרונים והקראים עד היום שנשאר קצת ברוך השם, מגיע מאותם תלמידים. לכן אומרת המשנה, חכמים יזהרו בדבריכם כדי שלא יבינו לא נכון. לכן צריכים לחזור פעמיים ושלוש וכל פעם קצת אחרת, כדי שלא יהיה שום מקום לטעות. זאת הסיבה, אנחנו מגיעים לגמרא בברכות כ"ח עמוד א', שהזכרנו אותה, רבות על רבות, ונזכיר אותה עוד רבות על רבות, כשרבן גמליאל לא רצה לי שבבית המדרש ייכנסו תלמידים שאין תוכו כברו, רק צדיקים, שהחיצוניות והפנימיות אחד לאחד, שתוכו הפנים כמו שהוא נראה בחוץ, הוא נראה צדיק עם פאות וזקן בפנים כמו בחוץ. מי שלא צדיק, קדוש וטהור ותלמיד חכם, לא ייכנס לבית המדרש. העמידו שומר, מראה בברכות כ"ז עמוד ב', כ"ח עמוד א', העמידו שומר שלא נתן להיכנס חוץ מכמה תלמידים בודדים, רבי יהושע, רבי עקיבא, תותחי על, גדולי התנאים, רבי יהושע, רבי עקיבא, רבי מאיר, תלמידים, הם אלה שנכנסו לשיעור של רבן גמליאל. אחרי שרבן גמליאל עזב את התפקיד ונכנס רבי אליעזר בן עזריה, המשנה הידועה שמופיעה גם בהגדה של פסח, הרי אני כבן 70 שנה, זה היה באותו יום שמונה להיות ראש הישיבה, אמר, סילקו את השומר, פתחו את הדלתות, נכנסו באותו יום, הוסיפו 700 ספסלים, אלפי תלמידים נכנסו. רבן גמליאל חשש שאנשים, התלמידים שלא קדושים וטהורים, והשקפתם ודעתם היא כפי ההלכה, יבינו חס וחלילה את דבריו לא נכון, ויפרשו את דבריו לא נכון, ויצטטו אותו, ויבואו התלמידים וישתו מים הרעים, זה מהאפיקורסות, ונמצא בסוף שם שמיים מתחלל, מזה הוא פחד. אז זה הנקודה הזאת, שכתוצאה מתלמידים שלא רצו להבין, יצאו כל הסקטן האלה, האפיקורסים שלא הבינו בתורה שבעל פה, ובקושי בתורה שבכתב, וכל הליברלים, וכל הבוויגונגן האלה, שבאמריקה ובעולם, רפורמים וקונסרבטיבים שהלכו, השורש הוא מאותם שני תלמידים, הצדוקים, צדוק ובייטוס, הצדוקים והבייטוסים, שרצו לא להבין נכון, וזה מה שיצא. לכן אומר רב תליון, להיזהר בדברים האלה, כדי שהדברים הללו יהיו נכון. שאול המלך על זכר ועל זכר, ואנטיגנוס, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת לקבל פרס. פרשת דברים, משה רבינו רומז על כל המקומות שעם ישראל חתום. הוא מוכיח את עם ישראל לפני מותו, במדבר, בערבה, מול סוף, אומר רש"י כל דבר, ערבות מואב זה היה לגבי שרצו לחזור למצרים, בערבה זה היה חטא של ערבות מואב עם הבנות של בלעם שלח, מול סוף זה על ים סוף, על הלבן ועל מחלוקת קורח ועל עגל הזהב והמרגלים, הכל נכנס כאן. משה רבינו אנגדויטט, לא אמר מפורש, לא רצה להעליב, רמז להם וככה זה יצא. מצוין. אחרי שמשה רבינו רומז, הוא עובר לפירוט. ואז הוא מפרט את חטא המרגלים, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו לי, נשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ. וישיבו אותנו דבר את הדרך השנה לבה. והייתה בדבר בעיניי, מצא חן בעיניי, אומר רש"י, בעיניו של מקום לא מצא. משה רבינו חשב שאולי זה טוב, שלח אותם, בקיצור, לא אביתם, ולקחתם פרי הארץ, ודיברתם שם, בקיצור, כל האסון הגדול של פרשת שלח, שלמדנו בפרשה בספר במדבר, משה רבינו מהפוינט אוף יו שלו, מספר את סיפור המרגלים. כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה, 12 צדיקים, כלב בן יפונה, יהושע בן נון, ועוד 10 כמותם. מה קרה שם? איך קרה האסון הזה? אז המדרש מסביר כל מיני פירושים וכל המפרשים, הם רצו להישאר בר סיני, כי התכוונו לטובה, הכל נכון, אבל בכל זאת מדובר כאן ב-12 גדולי ישראל, צדיקים וישרים, שהתורה מעידה שבהתחלה כשרים היו כולם אנשים, אומר רש"י, אנשים חשיבות, ראשי בני ישראל המה. מה קורה פה? ההלכה אומרת, שלוחו של אדם כמותו. חידוש עצום, אנחנו היום שולחים שליח, אתה נותן פולמח, טיפוי כוח, מישהו חותם, זה רגיל. זה המצאה של התורה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה ממציא, זה ארפינדוק של התורה. אז יש באופטרגי ימנט, און אריס זו ומיר, זיין הנד זו ומיין הנד, זיין מונד זו ומיין מונד, זיין פיסי זו ומיין פיסי, אלס וסרמח זו ואיש גזקת בה, זו ואיש גמחת בה, זו ואיש ויל. לא יאומן. המצאה אלוקית של התורה, שזה כל העולם, זה פשטנדר, אתה פולמחצה, זה כל שני וחמישי, יש לו אדם עורך דין באיטליה, הוא לא יכול לנסוע, שולח במייל, אופטרג מביא לחתימה אפוסטיל, שולח את זה באימייל, והשני מקבל את זה עורך דין, והוא מייצג אותו לפני שופט.
איפה הפולמחט? הנה פולמחט, יש לי. מי חתם? אתה עושה לה, שגרירות, יש חתימה. ככה זה עומד כל העולם. בטח שזה כל העולם. ההמצאה, הממציא, זה הקדוש ברוך הוא בתורה. שלוחו של אדם כמותו, סוגיית הגמרא בקידושין מ"א עמוד ב', יש כמה וכמה פסוקים, לומדים את זה מתרומה, מקודשים, מגט, ושילחה מביתו, ושילח ושילחה, אומרת הגמרא בקידושין מ"א עמוד א', ששליח יכול לעשות שליח, ושהבעל עושה שליח, והאישה יכולה לעשות שליח לקבלה, לקבל את הגט, האישה בתל אביב שולחת שליח לוינה, בית הדין בוינה מוסר את הגט לשליח של האישה, ברגע שהשליח של האישה מקבל את הגט, היא בתל אביב מגורשת מיד, שליח לקבלה, ידו כידה, שליח להולכה, להוליך את הגט לאישה. זה עובד בבית הדין, אנחנו עושים פה מסירות גט, פעם בחודש, גט נשלח, גט מגיע, שליחות. זה לא רק עניין יוריסטי משפטי. יש בנקודה הזאת הרבה יותר עומק. כשאתה שליח של מישהו, זה לא רק שאתה עושה פעולה מסוימת, אלא אתה מקבל באופן מטאפיזי, רוחני, השפעה ממנו. כשאתה שליח של אדם גדול, לשליחות של קודש, לשליחות של מצווה, אתה חלק ממנו, ואתה מושפע ממנו באופן מטאפיזי, בקדושתו, בכוונתו, אתה מושפע ממנו. זהו תפקידו, זה, ככה נראה שליח. כשאתה שליח של אדם, חס וחלילה, לא טוב, אתה מושפע מהשליחות הזאת לא טובה. רצונו של המשלח, של האפזנדר, מחשבתו של המשלח, רצונו של המלשר, של המשלח, הכוונה, das dahintersteckt, של המשלח, משפיעה עליך באופן בלתי מודע, אפילו שאתה לא יודע. אבל אתה נהפך לחלק ממנו. משה רבינו, בא לקודש ברוך הוא, פרשת שלח, פרשת דברים, משלימות זו את זו, אנחנו מקבלים תמונה שלמה. בפרשת שלח, עם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל מבקש ממשה רבינו, לשלוח מרגלים. בוא לקודש ברוך הוא, שלח לך, מה פירוש? תהיה אתה המשלח, האפזנדר. אז המרגלים יהיו שליחים שלך. אז הם מושפעים מקדושתך, הם מושפעים ממך, ואתה שולח אותם, הם נהפכים להיות קצת משה רבינו. אבל עם ישראל, משה רבינו מספר בספר דברים, ותקרבון אליי כולכם, זה מתחיל מיד בשלישי, פרק א', פסוק ב', ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, אנחנו המשלחים, האפזנדר, וישיבו אותנו דבר, אנחנו שולחים אותם, והם יחזרו בחזרה, זי ורדן אונס בריכטן. לא, גם אותך, משה רבינו, אין בעיה, כל הכבוד, אבל גם אנחנו. ועם ישראל לא רצה להיכנס לארץ ישראל. ואם עשו בארץ חמדה, אומר דוד המלך בתהילים, במדבר סיני זה היה לוקסוס שבלוקסוס. יש ענני כבוד, יש באר של מים, יש מן שיורד, עמוד האש, עמוד הענן מיישר את הקרקע, אם יש נחשים ועקרבים, הורג אותם, שמלתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצי כזה 40 שנה, המלאכים, ענני הכבוד, מגעצים את הבגדים, הנעליים גדולות איתך, מלאכים מצחצחים את הנעליים, אתה נראה כמו חתן לחופה כל יום. קם בבוקר, מוריד פיג'מה, מתלבש, בגדים חדשים נקיים, מריח מפרסל, מפרסיל. פרפום על הגופייה ועל הגרביים. נעליים מצוחצחות, מבריק, הרגע יצא מהסנדר, אפזץ חדשים, שחור. עקבים, אפזץ חדש, זול חדש. 40 שנה. אני משוגע להיכנס לארץ ישראל, לעבוד, לחרוש, לזרוע, לקצור, לבשל, למכור, גם שחרית, גם מנחה, גם מעריב, גם דף היומי, גם לפיוטים לתורה. השתגעתי? נשאר במדבר סיני. אומר הקדוש ברוך הוא, 40 שנה במדבר סיני זה רק פורברייטו. תפקידו של האדם לחיות לפי התורה, וחי בהם, לא לשבת בלוקסוס והכל לקבל. זה 40 שנה ראשונים, אבל אחר כך כבר לא. אבל השליחים המרגלים לא רצו את זה. ולכן הם אמרו, אנחנו נשלח שליחים. אנחנו. את כלב בן יפונה ואת יהושע בן נון, את משה רבינו באופטרקט. אז הם מושפעים ממשה רבינו, אז הם חזרו ואמרו, טובה הארץ מאוד מאוד. אבל את המרגלים האחרים שלחו עם ישראל. והכוונה של האפזנדר, של המשלחים, היה נגד ארץ ישראל. וזה עבר והשפיע על השליחים, כי שליחו של אדם כמותו. כשאנחנו ממנים שליח לקבל את הגט או למסור את הגט, יש טקסט שלם מהגמרא. ותהי, אומר הבעל, אני ממנה שליח, ותהי ידו כידי, ופיו כפי, ודיבורו כדיבורי, וכל מעשיו כמעשי. השליח נהפך ליד האריכתא שלי. וזה לא רק באופן משפטי, כמו שאמרנו, זה גם באופן רוחני. זה ששלח אותך, אתה מושפע ממנו. אתה לא מאמין שאתה מושפע ממנו. אתה לא חושב, אבל זה מטאפיזי. כשאני ממנה אותך שליח במקומי, אני בעצם נותן לך משהו ממני. מהפסיכולוגיה שלי, מהדעה שלי, מהרצון שלי, מהמוח שלי ומהלב שלי. אתה חלק ממני. ידך כידי, רגלך כרגלי, פיך כפי, ודיבורך כדיבורי, וכל מעשיך כמעשי. זה לא מילים סתם ככה כאילו, זה משמעותי. ולכן כלב בן יפונה שהם שלוחים של משה רבינו, חזרו ואמרו טובה הארץ מאוד מאוד. אבל הם האנשים אמרו, נשלחה אנשים, ויחפרו לנו את ה... לא לרגל, לא לטור את הארץ, לטור זה תייר, זה לשון יותר, לראות את ה... תייר מגיע לעיר, הוא מחפש את החסרונות, בשביל מה שילמת $2,000 כדי לטוש לניו יורק, כדי לראות את האמפייר סטייט בילדינג ורוקפלר סנטר, ולראות את העיר ואת הקליפורניה, וניאגרה פולס, לראות את הדברים הטובים. כשנראות את הדברים הרעים, אתה יכול להישאר בבית. אבל הם אמרו, נשלחה אנשים ויחפרו. מה זה יחפרו? לחפור. לחפור את הארץ. לחפש את הנגטיבי בארץ ישראל. זה מה שהם רצו. וזה מה שעבר למרגלים, שהיו עשרה, כולם אנשים כשרים, ראשי בני ישראל למה. אין ספק, אבל המשלח עם הדעות השליליות השפיע עליהם, והם חזרו ואמרו, ארץ אוכלת יושביה, יותר טוב להישאר גם כי חזק הוא ממנו, גם בני ענקים ראינו שם, גם עמלק ראינו שם, לא כדאי, אי אפשר, חזק הוא ממנו ולא נוכל. נסיים במילה אחת שקשורה לתשעה באב, גם זה אמרנו באחד השיעורים בבית הכנסת. הקדוש ברוך הוא אמר לאלה שלא רצו להיכנס לארץ ישראל, לא צריך. תשארו במדבר סיני. 40 שנה, הדור הזה ימות, ייכנס הדור הצעיר. איך הם מתו? כל שנה בתשעה באב, הם חפרו 600,000 קברים, ו-15,000 בבוקר לא קמו, סגרו את החול והמשיכו הלאה. הם לא מתו כל חודש, כל ימיים, כל שלושה. הם מתו ביום אחד בשנה. בשנה השנייה נשארו 585,000, נכנסו כולם לקבר, הלכו לישון, קמו בבוקר, 15,000, לא קמו, סגרו בחול, מתו. שנה אחר כך, 570,000 נכנסו. וככה זה כל שנה ירד, אף אחד לא ידע אם הוא קם בבוקר או לא, הוא קם בבוקר, או, אני חי, והוא לידו לא קם, סגרו את הקבר. הם רצו לחפור את הארץ, ומה היה העונש שלהם? הם חפרו את הארץ. כל אחד ואחד חפר את הקבר של עצמו. התלבש בתחיכים, ושכב בתוך הקבר. הבלטות מוכנות, הוא מת, שם אותה בלטות, כיסו וחול, ונגמר הסיפור. אתם רציתם לחפור, אוף גרבן את הארץ, אז אתם העונש שאתם חופרים את הארץ. אוף גרבן את הארץ, לא ארץ ישראל, מדבר סיני. חפרו את הארץ, לחפור אתם רוצים, אז אתם תחפרו. כל אחד היה לו את האקס, וחפר את הקבר של עצמו, ונכנס לקבר, ומת שם, וכיסו אותו. היות והושפעו מהמרגלים, מעם ישראל, נשלחה אנשים, אנחנו נשלח, כדי שהם יחפרו את הארץ, לחפור ולחפץ נגטיבי, וישיבו אותנו דבר. אז זה מה שקרה. אז כלב בן יפונה, שליח מצווה, ואחרים, זה מה שיצאנו. נשתדל אנחנו להיות שלוחים של אנשים טובים, לדבר מצווה, כדי שנושפע מהם, ונוכל לקיים את שליחותינו כראוי. זה היה הסיפור של שמעיה ואבטליון, להיזהר בתלמידים כשהדברים יעברו מדויק, וזהו פרשת השבוע, הצד השני של המטבע, פרשת שלח הקדוש ברוך הוא אומר לשלוח, פרשת דברים, עם ישראל ניגש למשה רבינו, העשרה של עם ישראל זה פרשת דברים, השניים של משה רבינו זה פרשת שלח, הם העשרה חזרו ואמרו ארץ אוכלת יושביה, וכלב בן יפונה ויהושע בן נון אמרו טובה הארץ מאוד מאוד, וזכו להיכנס לארץ ישראל ולהיקבר בארץ ישראל ולהביא את עם ישראל לארץ ישראל, כבש את ארץ ישראל, חילק אותה לשבטים, בנו את הבית הראשון ובנו את הבית השני, ויבנו בעזרת השם את הבית השלישי, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.